אז צהריים טובים, ברוכים הבאים לסוג'רן שלנו. הנושא שהתחלנו איתו, ושאנחנו רחוקים מלמצות אותו, זה הנושא של שימוש לרעה בכוח ובמעמד, לעומת שימוש נאות בכוח ובמעמד, וכמה הנושאים האלה חשובים בקהילה רוחנית בכלל, ובקהילה שלנו בפרט, בזמן שלנו כרגע ובזמנים שיבואו, ועם פרספקטיבה של לא מדובר רק בנו, גם בנו כמובן, כרגע בנו, מאוד חשוב שאנחנו נתנהל כשורה, אבל גם הדורות שיבואו אחרינו, וגם קהילות רוחניות בכלל. אז אם אתם זוכרים, בפעמים הקודמות דיברנו באופן כללי קצת על דברים שאתם ראיתם של שימוש לרעה בכוח ובמעמד, ופוטנציאל איפה יש סכנה כזאת שצריך להיזהר ממנה. אחר כך דיברנו על המניעים לזה, שאפשר לסכם אותם בשמונה מחשבות ארציות. עכשיו, זאת תווית אחת כזאת כללית, שצריך להיכנס לתוכה כדי באמת להקיף את הנושא, צריך להיכנס פנימה לכל אחת מהשמונה, וניואנסים של כל השמונה. אז את זה היה צוות שריכז את התגובות לנושא הזה, זה היה מירי והילה. יופי. הנושא הבא שאלינו זה איזה תקנות יש לנו כבר בתוך הלימוד הבודיסטי שיכולות להיות מאוד חזקות ולמנוע מצבים שליליים. ואמרנו שבעיקר כלי גדול זה נדרי הבודיסטטווה. ואמרנו, אם מישהו לומד אותם היטב ומתרגל אותם היטב, ובמיוחד אנשים בעלי כוח ומעמד בקהילה חייבים ללמוד אותם היטב ולתרגל אותם היטב, אז אם שומרים על אלה היטב זה ימנע תקלות. אבל עכשיו שעברנו על הרמה השנייה של בודיסטוות ועל שלמות המוסר, חשבתי שיש שם אוצר בלום של ידע ושל לימוד, שבגלל שהוא מדבר על מוסר, אז הוא כמובן רלוונטי למצבים של הפרת מוסר, אבל צריך קצת להתאמץ כדי ליישם את הדברים ששם למצב שלנו. זה דורש קצת מחשבה. כי זה לא נכתב מתוך הזווית הזאת, זה נכתב מתוך הזווית של הבודיסטווה ואיך הוא מתקדם בדרכו, אבל אני הייתי רוצה שנעשה קצת מאמץ וכן נתרגם את הדברים לשפה של התנהלות נאותה בקהילה שיש בה נושאי תפקידים, שיש בה בעלי מעמד ושיש אנשים שצוברים כוח, ולא רק בתוך קהילה כמו זאת שהיא סגורה, אבל גם בקהילה הרחבה איפה שיש קבוצות ויש מורים, למורים יש מעמד, למורים יש כוח, תלמידים נותנים להם כוח. אני חושבת שהשיעור של יום חמישי נותן הרחבה מאוד גדולה ואוצר של כלים. אני ישבתי וריכזתי את הנושאים שבו מתוך מחשבה על ליישם אותם לנושא שלנו, של התנהלות נאותה בקהילה. אבל לא עשיתי את כל העבודה. מה שעשיתי זה פשוט עשיתי רשימה של נושאים שמופיעים בפרק הזה, וזה ליותר ממפגש כזה. בוודאי לא נסיים את העבודה אפילו על חלק מהם, אבל זה נושא שוב שאחר כך אני מקווה שיהיו צוותים שישקיעו בזה מחשבה לעומק ויתרגמו את זה לשפה שתואמת התנהלות בקהילה רוחנית. והדבר הראשון שאתם זוכרים, כשדיברנו על השלמות של המוסר, אמרנו שכדי להתנהל בצורה של מוסר מושלם, אנחנו צריכים ששין מאוד מפותח. אנחנו צריכים דריכות או מודעות רגעית מרגע לרגע מה אנחנו עושים. להיות מודעים למה שאנחנו עושים ולתוצאות של מה שאנחנו עושים. ולמעשה התרגיל של שמירת מוסר הוא תרגיל של שמירה מתמדת על מודעות. וזאת אחת הסיבות ש... אנחנו אמורים לקיים את נדרי המוסר. אחת הסיבות, יש הרבה יותר, אבל אחת הסיבות זה כדי לחדד את המודעות שלנו, כדי שאנחנו נהיה מודעים למה שאנחנו עושים בכל רגע ורגע, וזה לא עניין קטן. את זה אנחנו צריכים במדיטציה שלנו כדי שהיא תהיה טובה ועמוקה, לשים לב מה קורה למיינד, אבל אנחנו גם מחוץ למדיטציה צריכים לשים לב מה קורה למיינד ביחס לנדרי המוסר. ולא רק נדרי החופש, גם נדרי הבודיסטווה והנדרים הטנטרים למי שיש אותם. מה זה אומר לגבי אנשים בעלי מעמד וכוח בקהילה? זה אומר בין השאר שהם צריכים במיוחד להיות אנשים שמקפידים על תרגול מדיטציה, למשל. תרגול מדיטציה יומי ומתמשך, כדי שלהם יהיה את הששין והדרמפה הדרושים, כדי להיות מודעים למה שהם עושים, למה שהם אומרים, ולאיך זה מתקבל בצד השני, ולתוצאות של זה. אז המודעות של נושאי תפקידים, אני חושבת שאנחנו צריכים להנהיג כלל, שאם מישהו רוצה לבחר לתפקיד ולשאת בתפקיד, הוא צריך להיות מישהו עם תרגול מדיטציה יומי, וקבוע ומסודר. כי אחרת אי אפשר לצפות מה הם יעשו, ואתם יודעים, לפעמים מילה אחת יכולה לגרום נזק של שנים ואפילו דורות. מילה אחת לא נכונה במקום הלא נכון. אז זה נושא אחד של המודעות הבלתי פוסקת הזאת. וזה לא שטיפלנו בנושא הזה. אני מקווה שהצוות שיקום בעקבות השיעור הזה יוכל לנסח את הדברים האלה בשפה שהיא ישימה, כמו שאמרנו. הנושא השני שרשמתי כחלק מהשמירת מוסר וחלק מהתנהלות של נושאי תפקידים ובעלי מעמד, וזה גם מופיע בנדרי בודיסטווה, זה בעצם אחד מנדרי בודיסטווה, זה להימנע מביצוע מעשים שתועלתם פחותה. זאת אומרת, חלק מהמודעות זה כל מי שנושא בתפקיד וצריך לעשות החלטות, כמעט בכל רגע הם צריכים להחליט בין לעשות את זה או לעשות את זה, ולמה לתת עדיפות, נכון? אז המודעות של לקחת את הפרספקטיבה של מה יביא יותר תועלת ליותר אנשים בזמן המסוים הזה, איך לעשות את סדר העדיפויות, פה צריך לשים לב מה המניעים שלי. אם המניעים שלי הם אישיים, להשיג טובה לעצמי, או מעמד לעצמי, או כוח לעצמי, או איזשהו תועלת אחרת לעצמי, או שאני במודעות על הזולת ועל האנשים שאותם אני משרתת, וגם בין אלה יש צרכים שונים, ואנשים מושכים בצמיחה לכיוונים שונים, היכולת להחליט מה יביא את התועלת הגדולה ביותר כרגע להכי הרבה אנשים, מה אני כמי שבא להיות משרת את הציבור אמורה לעשות. אז בעצם זה כלול בין נדרי הבודיסטווה, אני חושבת שעל פה צריך לשים דגש מיוחד כשאנחנו נושאי תפקידים, וזה שוב חוזר לששין, למודעות של מה מניע אותי, מאיפה אני באה, מה המוטיבציה בבחירות שאני עושה, מה המוטיבציה שאיתה באתי לתפקיד בכלל. אז זאת רמה מאוד גבוהה של שמירת מוסר, להיות בכל רגע מודעים האם הבחירות שלי הן הבחירות שמשרתות את המספר הגדול ביותר של אנשים, ואם הן לא אודותיי, אם הן אודות האנשים שאותם אני משרתת. אם יש לכם מחשבות או דוגמאות או חוויות או התנסויות או דברים שיכולים לתרום לדיון בנושא הזה, אז אני אשמח לשמוע. דברים אולי שאתם בעצמכם נתקלתם במצבים שהייתם צריכים לעשות החלטות, ואם הן היו מוצלחות או שהן היו פחות מוצלחות, דברים שאנחנו יכולים כולנו ללמוד מהם.
תודה. יש לי שאלה נורא נורא פשוטה. אם אני במקום פה במועה, והמקום מלוכלך, כן? ואני רואה שהוא מלוכלך, ואני אומרת, זה מלוכלך, זה באופן לא נאות, או מה שלא יש שקשור לנראות של זה. ואז אני מתלבטת, בזמן הזה יכולתי גם לעשות דברים שקשורים לתרגול שלי, כאילו, עד לאן ללכת עם זה?
כן. שאלה טובה, לשבת לעשות מדיטציה עכשיו, או לנקות שירותים עכשיו.
שולחן שנשאר מבודד, נשאר את הסנגה באופן ויזואלי או טכני. או...
כן, שאלה מצוינת ולא פשוטה. אתם יודעים, יש לנו נדר בודיסטווה אחר, אתם זוכרים, שלא לתקן תקנות שמעדיפות עשייה על פני תרגול, נכון? ראש מנזר שמתקן תקנות כאלה הוא או היא עוברים עבירה. זה בחירה מאוד אישית ואיזון מאוד עדין, ואני לא חושבת שאני יכולה לתת לך פה כלל, כי בזמנים שונים דברים אחרים יהיו מתאימים, ויכול להיות שיהיו זמנים שבהם הם חסומים לפעילות ואת יושבת ועושה מדיטציה, ובזמנים האלה יהיה מלוכלך, ובזמנים אחרים אז הניקיון יותר חשוב. אבל זה ברמה האישית יותר. מה שאני רוצה זה להפנות את הנושא הזה לרמה של נושאי תפקידים. כן.
לפעמים במסגרת תוכנית לימודים, אז יש שינויים. ולפעמים צריך לקחת החלטה שהלוז משתנה. וצריך לבחור בין, נגיד, לקיים שיעור, כמו שהיה קבוע, או לקיים סדנה. זה קורה לנו כמה פעמים. ואז יש בחירה בין שתי קבוצות, וצריך לראות מי יותר, מי פחות. לפעמים הבחירה היא איפה יותר קל לנו, למי שבוחר את ההחלטה, שזה מורכב מהרבה מאוד שיקולים למה יותר קל לנו. אבל אנחנו גם צריכים להיזהר ולא לראות שאיפה יותר קל לנו לבחור, נעשה את זה, כי אנחנו רוצים למנוע איזשהו אי נחת או אי נעימות. אני כאילו אומרת, לפעמים אנחנו צריכים להיות יותר קשוחים ולראות שאולי אם יש החלטה שהיא כן פוגעת במישהו, אבל יותר נכונה עבור הכלל, הרוב, או היא תגרום לנו אולי אי נעימות, ואולי גם לאותו אדם, אבל לפעמים צריך לדעת איך עושים את זה נכון. ויש כאלה התלבטויות, וצריך להיזהר לא ליפול לאינטרס שלי שהדברים יהיו הרמונים, זה כמובן לטובת הכלל. אבל כן. השאלה, צריך לדייק את זה, לא לחפש
מעולה.
מה זה המניעים.
כן, נקודה מאוד חשובה. כי כשאני נושאת בתפקיד, וגם לי יש את התרגול שלי לעשות ואת העבודה שלי לעשות, אני יכולה בקלות להתפתות, לקחת את הדרך הקלה, שהיא לאו דווקא הדבר שנכון באותו זמן לעשות. וזה דורש את המודעות שדיברנו עליה. אז אלה מצבים שאנחנו בהחלט נתקל בהם. וגם כשצד אחד לא מרוצה, חשוב אולי לדבר איתם כדי שלא יחשבו שהדברים נעשו בשרירות לב. אני חושבת שגם צריך לדאוג להם, גם אם אנחנו לא יכולים להיענות לבקשות או להעדפות שלהם וכך הלאה. אבל אולי יש לכם עוד רעיונות בכיוון הזה. תודה רבה. כן.
אני חושבת שבוועדת מוער אנחנו הרבה פעמים חווים, ואני חושבת שחבריי יסכימו, מצב שיש צורך של בן אדם אחד ספציפי, צורך אמיתי, אובייקטיבי שלו, מול הראייה שלנו את צורכי כלל הקהילה. והרבה פעמים יש דילמות ויש ויכוחים בינינו. יש אנשים שיותר נוטים לטובת אותו אדם ספציפי, לא בגלל קשר איתו, אלא בגלל הראייה שלהם את הצורך שלו.
בתוך הוועדה.
בתוך הוועדה, ולכן טוב שיש הרבה קולות, ובסופו של דבר מגיעים להחלטה, אבל זה עולה הרבה פעמים. צורך באמת של בן אדם מסוים, בתחום השדה, בתחום נסיעות, כל מיני דברים, מול הראייה שלנו את כלל צורכי הקהילה, ואיך היא יכולה לתפקד טוב. ולא תמיד זה קל להחליט.
נכון, בהחלט, לא תמיד זה קל. מה שחשוב אבל פה זה לא כל מקרה ספציפי איך החלטנו, אלא האם באנו אל ההחלטה מתוך מקום של שירות הכלל או שירות אופטימלי לכלל ומודעות, או שאנחנו עושים לעצמנו את החיים קלים, כמו שאמר. אז את זה צריך לעבור מהוועדה אל האנשים שאותם היא משרתת. אנשים צריכים לקבל את הרגשה הברורה שהוועדה משרתת אותם כמיטב יכולתה. זה מספיק. אם אתם באים עם זה, אז אם אחד יותר מרוצה, אחד פחות מרוצה מהסידור, זה תמיד יהיה. אבל אם הם לא מפקפקים במניעים שלכם, זה מה שחשוב כרגע. זה מה שחשוב לנו.
אני רוצה לתת דווקא איזושהי דוגמה קצת אחרת על משהו שאני עברתי בתהליך. כשהתחלתי לעבוד בהוצאה לאור, אז אני הייתי, היו כאלה שקראו לזה בולדוזר, כאילו יש תוצאות, צריך להגיע, ובאמת לטובת הכלל, להגיע להמון אנשים ולהפיץ את הדרמה, ואני חושבת שלא הייתי מספיק רגישה, גם לעומס שזה לקח ממני במובן של התרגול, אבל גם, ואחר כך למדתי, זה היה יותר חשוב בעצם להקשיב לקצב שלך. זאת אומרת, כי מבחינתי לשרת אותך זה היה שזה יהיה הכי טוב בהוצאה לאור, וזה לא היה נכון, כי זה בעצם היה לשרת אותך כפי שהיה נכון לך, גם אם כרגע יהיו פחות ספרים, פחות תקליטורים או מה שזה לא יהיה. וזה העביר אותי איזשהו תהליך למצוא את ההבנה של העידון של המילה שעומדת שם מאחור בנושא של לשרת את הלמה. כי זה, בפועל יכולת שהעשייה היא אותה עשייה, ההוצאה של האור של הספר היא אותו הוצאה לאור, אבל איך זה יותר משרת אותך. ובשבילי זה היה שיעור נפלא לעצמי, לראות איך אני לוקחת את זה למקום אחר.
תודה רבה. אנשים מקבלים תפקיד והם רוצים לעשות את התפקיד בצורה הכי טובה וסוגרים את עצמם לגורמים אחרים ואיך זה משפיע בחוץ וכך הלאה. יש להם הגדרת צרה של התפקיד שלהם ובדרך הם עלולים לגרום נזקים יותר גדולים מכל התפקיד שלהם. אז זה בהחלט חלק מהדיון הזה של לעשות את מה שמשרת בצורה הכי נכונה ברגע זה הכי הרבה אנשים ולהסתכל במניעים. מה המניעים שלי? האם אני רוצה לעשות תפקיד טוב וככה רק, או שזה לא בהכרח אודותיי, או שזה בעודות, איך ישפיעו המעשים שלי? כן, תודה רבה, תודה רבה.
אני לא יודעת אם זה בדיוק נוגע בנקודה, אבל אני חשבתי על הנושא הזה שכל מה שאנחנו עושים פה בעצם מבוסס על אמון מאוד גדול שאנחנו נותנים כמובן בלמה שלנו, אבל גם בנו באחד בשני. ולכן הרבה פעמים חשוב שבעלי תפקידים, את דיברת על זה, אבל איך הם מופיעים בציבור.
כן.
ואני נתקלתי אישית לא בהרבה מאוד מצבים, אבל אני שומעת גם שלפעמים יש התבטאויות לא מתאימות. והבעיה בעניין הזה זה שזה דבר כזה יכול לפגוע באמון, כי אם בעל תפקיד מתבטא בצורה לא ראויה, אז א' זה מפר קצת האמון כלפיו, וגם יש סכנה, זה תלוי גם מה אומרים, של איפה ואיפה או עדפות כאלה ואחרות. אני לא ממש חיה שזה כרגע משהו מאוד בולט, אבל לפחות לי בעבר לא מעט פעמים זה מאוד הפריע, שאנשים בקהילה סוג של מרשים לעצמם לפעמים להתבטא בצורה לא ראויה, שפוגעת באמון של כל הקהילה שלנו. אז איזושהי נקודה שאולי קשורה באמת למדיטציה ולמודעות שלהם, אבל זה כמו שאמרת, מילה אחת, ויש מקרים, יש מקרים כל הזמן.
מצוין, תודה רבה. כן, מה שאני שומעת אצלך שוב, זה הנושא של התייחסות אחידה. אז אם דיברנו על 8 מחשבות ארציות, ואם דיברנו על נדרי הבודיסטווה, הנה נושא נוסף, שהוא כל כך רלוונטי פה, זה 4 מחשבות האינסופיות, וההתייחסות האחידה, שזה כמובן חלק מהמיניים שלנו, אבל נושאי תפקידים בקהילה רוחנית, וגם לא בקהילה רוחנית, אבל על אחת כמה בקהילה רוחנית, זה אחד האספקטים שהם צריכים לטפח, זה את ההתייחסות האחידה, וגם אני שומעת ממך את הנדרים של דיבור, דיבור בוטה למשל. אז זה מחזיר אותנו לנדרי פרטי מוקשה. בקיצור, אנחנו לא יכולים לדלג עליהם, אנחנו לא יכולים לקפוץ לנדרי הבודיסטווה בלי נדרי פרטי מוקשה ובלי 4 מחשבות אינסופיות וכך הלאה. אז יהיה לכם הרבה עבודה, גדי ושירלי. כן, יהיה לכם הרבה עבודה.
אני רוצה לדבר על מה שהיה פה ביום שישי, על משהו חיובי. אני בטוחה שוועדת מואר, וכמובן התייעצות איתך, כל מה שקרה פה היה כל כך יפה. אולי זה טוב לפעמים שגם אי אפשר לדבר בוואטסאפים, אז זה נפתר הכי טוב. אבל הייתה אווירה נהדרת, והיה תחושה של דאגה לכל, כולל אלה שהיו בדרך, כולל אלה שהיו באוהלים, כולל כל דבר אפשרי, ואני חושבת שזה נקודה פשוט יפהפיה בהוויה, באירועים ההיסטוריים של המקום הזה, של הקהילה, שהם לחיוב מאוד מאוד מבחינת ה... אז ועדת מואר מבחינתי פעלה נהדר.
יוצא מן הכלל. הייתם יוצאים מן הכלל, ממש. יוצאים מן הכלל. ותודה לך שאת מעלה את זה, כי אני חושבת שזה אולי הפתיח לחוברת שלנו, האירוע שהיה פה בשיטפון, ואיך הסנגה תפקדה, ואיך בעלי התפקידים תפקדו. לא שהשיטפון היה דבר רצוי, אבל האופן שבו הסנגה הגיבה למצב החירום, שזה היה מצב חירום, הוא היה מופת לאיך כן, לאיך כן עושים. כן, אפשר להתחיל עם החיוב.
אני רוצה גם להביא משהו חיובי שאפשר היה להפוך אותו למשהו שלילי, שבמקרה הזה איך צוות ההסעדה עובד, כן, אילה, שבאיזשהו שלב, בעקבות העניין הזה של ההרצאות של הננדה, הם החליטו שהם צריכים לבדוק אם יש עדפות של אוכל יותר טרי, ואולי זה לא מדובר בהרבה אנשים, אבל המחשבה הזאת שצריך להתייחס לזה שיש עכשיו איזה משהו חדש, ויכול להיות שיש 20-30 איש מתוך ה-130 או יותר, שצריכים איזו התייחסות מיוחדת.
אז עוד דוגמה חיובית נפלאה. תודה רבה לצוות ההסעדה.
אני רציתי להגיד משהו בעניין של צוות ההורים. כשהתחלנו לעבוד, בעצם היו קבוצה של הורים וילדים שלהם ששמנו אותם בחדר אחד, והיינו צריכים לצפות שבעצם הכל יעבוד טוב, וכל אחד מגיע מבית אחד ומחינוך אחר. והיה כעבור כמה זמן שהיינו צריכים להחליט על כללי התנהלות, איך מתפקדים במקרים מסוימים. ואנחנו בצוות היינו בזמנו 4 אמהות שכל אחת יש את החינוך שלה שהיא מאמינה בו. ויש כאלה עם גבולות כאלה ויש כאלה עם גבולות כאלה. וזכרת שממש עמדנו בפני איזושהי החלטה שיכולנו לבחור, אז אותו ילד נגיד לא ישתתף. ואותה אמא תצטרך למצוא פתרון כי זה לא אפשרי. ואז נזכרת דווקא ענת נראה לי אמרה, לא, אין כזה דבר. אנחנו, מבחינתנו, צריכים לדאוג שכולם יקבלו את הלימוד. ואיתי זה הולך מאז, כאילו, כל הזמן, ואנחנו עובדים מאוד 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 קשה, והרבה, וים בבלטעמים. זה הסתכלות שכל מי שרוצה, כולל ילדים, לאורחים שבאו כדי לשמוע אותך, שהייתה להם ממלכה, והיו יכולים להשתמש בשירותי הממלכה. בשביל זה. אז זו דוגמה, נראה לי, לשינוי שעשינו.
דוגמה נפלאה. אז כבר יש לכם רשימה, כן? תודה רבה. הנושא הבא, לפי ראשי פרקים בפרק על המוסר של הבודיסטווה ברמה השנייה. אם אתם זוכרים, היה שם שיחה שהבודיסטווה שמביא את המוסריות שלו לרמה מושלמת, אז זה ברמה של מפלות, זאת אומרת שבירה בוטה של נדרים. זה ברמה של מעשים שהם רעים מעצם טבעם, אתם זוכרים? וגם ברמה של מעשים שנחשבים כפסולים, למשל על ידי הבודה, שלא כל אחד יגיד שהם פסולים. רמות שונות של נפילות. אז אם זה ברמה של מעשים שהם רעים מעצם טבעם, זה שכל האנשים יגידו שהם רעים, כמו רצח. או כמו גניבה, או כמו אונס, או דברים כאלה שאין ויכוח. אבל יש גם מפלות שנגיד כלל הציבור לא חייב בהם, אבל למשל נזירים לקחו על עצמם נדרי פרישות, או אנשים אחרים, אז אלה מפלות בסיס. ויש את המעשים שהם לאו דווקא עבירות בעיני הציבור הכללי, אבל הוגדרו כמעשים פסולים על ידי הבודה, כמו למשל שתיית אלכוהול. והבודיסטווה אמרנו שצריך להביא לידי שלמות את המוסריות שלו בכל אחת מהקטגוריות האלה. אז זה מחזיר בנושא של נושאי תפקידים ובעלי מעמד בקהילות וכך הלאה, לרמות שונות שמשפיעות על ההחלטות שלהם. ויכול להיות שבמצבים שונים ראוי להחליט אחרת. יש דברים שהם זירו טולרנס, לא הורגים אצלנו, אוקיי? מי שרוצה לבוא לפה מתחייב לא להרוג יצורים, למשל. שם אין חילוקי דעות. יכול להיות שבנושאים אחרים, כמו למשל מי אוכל מי, אוכל חי או לא אוכל טבעוני או ככה, שם זה לא כזה חרות באבן. ואז אולי יש הרבה יותר גמישות בהחלטות וכך הלאה. אז זה רמות שונות של שירות שאנחנו עושים שמשפיעות על ההחלטות שלנו. יש מישהו דוגמה שעולה לו שרלוונטית כאן?
אז היא הולכת לשני כיוונים, שלילי וחיובי, כי זה על אורך זמן, אבל שוב במסגרת ועד מוער ובהקשר של ההסעדה. אז בהסעדה בסמסטרים הראשונים ואפילו בשנים הראשונות ההסעדה שלנו הייתה לא טבעונית, וזה כלל גבינות וחלב, אבל זה כלל גם הזמנה מאוד מאוד גדולה של ביצים כל סוף שבוע, כמה מאות אני חושב. ובאיזשהו שלב, במיוחד לאור המידע שרץ ברשת היום, אנחנו לא יכולנו להתכחש למה שראינו אודות הסבל שנגרם ליצורים כשמגיעים לפה כמויות כאלה של ביצים וחלב. והתחילה צף השאלה, וזה היה כולל את זה שבקרב חברי הוועדה שצריכים לקבל איזו החלטה, לא כולם היו כאלה זה טבעוניים, או חלקם צרכו בעצמם את המוצר. אז אני רק נותן כדוגמה שעכשיו צריך לקבל החלטה, א' כלפי כל הקהילה, וב' גם כוועדה, אז הוועדה היא זאת שמחליטה, אז גם אם אנשי הוועדה שומרים על טבעונות, עדיין אם הם החליטו שכן מגישים את זה לטובת האחרים, אז מה הדין שלהם בקרמה הזאת, ועלו סוגיות ועלו שיחות, ובסוף התקבלה החלטה שעמדה, אני חושב, כנגד ההסתכלות על הנדרים ועל המוסר, כדי להפחית את הסבל וכדי לא לצבור את הקרמה השלילית, למרות שחלק מחברי הוועדה באופן אישי, בנוחות שלהם כן היו רוצים את הביצה בשבת, או כן רוצים את החלב לקפה, אבל הייתה הסתכלות כנגד הרמות.
יופי, דוגמה מעולה, תודה רבה. אתם לקחתם והשלחתם שאלות של מה נאכל, והעברתם את זה ליחס אכזרי לבעלי חיים, או הריגה של בעלי חיים, וכך הלאה. אז זה חוזר לזירו טולרנס. זה שם אנחנו לא מתפשרים, אנחנו לא משתתפים בהריגה וכך הלאה. תודה רבה, תודה רבה, דוגמה מאוד טובה. אז בדברים שעלו כבר, ראינו, למרות שבהתחלה קפצתי לנדרי הבודיסטווה, אי אפשר לדלג על נדרי הפרטי מוקשה ועל דברים כמו התייחסות אחידה וכך הלאה. לא נדון בזה עכשיו, אין לנו זמן לזה, אבל זה משהו שבהחלט צריך להביא בחשבון. תחשבו אם עולים לכם דברים, ויש אנשים שרוצים לרכז את התגובות בנושאים האלה. יעל, צ'ודרון, תודה רבה. אז אם יש לכם מחשבות בנושאים האלה שהזכרנו כאן, כמו שאמרתי, זה היה הנושא של מודעות מרגע לרגע, תרגול מדיטציה, אימנות מביצוע מעשים שתועלתם פחותה, ושמירת מוסריות ברמות שונות של מפלות, של מעשים שהם בעצם טבעם רעים או שפסולים על ידי הנדרים הפחותים יותר. ואתם יכולים גם להרחיב, ואם תסתכלו בפרק שלמדנו, כל הפרק על המוסר, משם אתם שואבים רעיונות שיש להם השלכה לגבי התנהלות של קהילה רוחנית וועדות בקהילה רוחנית ונושאי תפקידים ובעלי כוח. אז אתם מוזמנים להעביר את ההערות שלכם ליעל ולצ'ודרון, והם ירכזו את זה, ואחר כך הם יעבירו את זה לגדי ולשירלי, שיכללו את זה במסמך הגדול. אוקיי, אבל תעבירו גם לי קופי, אחרי שיהיה לכם. בואו ניתן לזה שבועיים, כדי לא למשוך את זה לנצח. בשבועיים הקרובים תעבירו להם מחשבות שיש לכם, תובנות, התנסויות, מקרים שראיתם. שוב, לא תלונות ספציפיות על אנשים, אבל על תובנות או מסקנות מתוך מקרים שראיתם. אוקיי, תודה רבה.